אוקיי, אנחנו, זה השיעור השלישי, אני חושב, על הפרק הזה, הרביעי, כבר לא זוכר. היה שיעור הקדמה, ושיעור של מבוא כללי על המבנה, ושיעור אחד על ההתחלה. אוקיי, אז זה השיעור הרביעי. אני רוצה לחזור על, על הפרטים שלמדנו בפעם הקודמת, אם אנחנו יכולים להעביר אותם, ואז אם אנחנו יכולים להמשיך קצת, אוקיי? לדברים הבאים, אוקיי? ובואו נחזור על, על העיקר העניין, כי לפחות נשתדל לעשות גם דברים שאנחנו יכולים קצת להבין, כן? למרות שהרמב"ם אומר שהפרק הזה הוא כותב בדרך משהו כינה דרך סיפור ולא דרך הוכחה. אנחנו התחלנו עם ציור כזה, כן? עם אימג' כזה שכל הנמצא, כל הקיום, כל היקום הוא איש אחד, כן? והאנלוגיה של איש אחד, וזה חשוב. כלומר, הנקודת הבסיס, מאיפה אנחנו מתחילים לחשוב על מה זה איש אחד, זה פשוט, הכי פשוט, מי איש אחד כמו ראובן או שמעון, כן? ראובן אחד או שמעון אחד. זה הציור הבסיסי, כן? אפשר להגיד גם אמת המידה הבסיסית לסוג הדבר שהעולם הוא פה, כן? עכשיו, ומתוך האופן ההבנה הבסיסית הזאת, הוא הולך להסביר מה, למלות את זה בפרטים, כן? לא רק להגיד כל היקום הוא איש אחד, אלא גם להסביר איך הוא איש אחד, לתת פרטים, כן? ועכשיו אנחנו יכולים כבר להגיד את ההקדמה הזאת, כן? אז שתי דברים. אז קודם כל, והדבר הראשון שהוא עושה, כן? זה בעצם לתת את הציור הכי כללי של היקום כולו, וכפי שאנחנו הדגשנו בשיעור השני, אני חושב, אני לא חושב שהעיקר הכוונה פה הוא למסור את הציור הזה. הציור הזה הוא ידוע, כל אחד יודע את זה. הוא בעצם רוצה לתת את הציור תוך כדי ההדגשה על כך שהציור הזה כולו הוא כמו איש אחד, כן? כמו בעל חי אחד. והרמב"ם הולך להגיד איש אחד דווקא, ולא בעל חי, אבל זה התמונה הבסיסית, כן? עכשיו, בגלל שאנחנו הולכים לקרוא כל מיני דברים פרטיים, כן, עובדות, שהן לכאורה לא עובדות, כן, הרי אם אנחנו נחזור ליסוד הבסיסי, הכי בסיסי, התמונה הכי בסיסית שלו של העולם, כן, זה התמונה הזאת של כמה, הוא הרמה אומר לפחות 18 גלגלים, אבל אם סופרים רק גלגלים של, באמת מקיפים את הכל, יכול להיות שרק 9 ו-10, אני צריך לעשות את החשבון, ובתוך, אבל לפחות העולם כולו נראה כמו הבצל הזה, כן? עם מלא גלגלים, כל אחד מקיף את השני, עד הנקודת המרכז, האמצע, שזה העולם שעליו אנחנו חיים, כן? שהוא גם עגול וסביבו אנשים, ובתוכו whatever שזה עשוי מזה, ובאופן יותר מפורט יש את גלגלי השמיים, שהם הגלגלים שעליהם כוכבי הלכת, כן? ואם אנחנו יכולים לתת קצת יותר פירוט, שזה כנראה חשוב, חשוב גם בשביל להבין את המבנה הכי כללי של העולם, יש את הגלגל הכי חיצוני, שהוא נקרא גלגל הכוכבים, או גלגל המזלות, או, סליחה, הגלגל היומי. הגלגל היומי הוא זה שמסובב כל יום, וזה מה שגורם לבוקר וערב. ובאמצע יש כל מיני גלגלים של כוכבי הלכת, כן? לפחות 5 או 6 כוכבי לכת שהיו מוכרים להם, ובתוך זה יש את הארץ, כן? אז יש לנו 3 רבדים, קצת חשוב לזכור את זה. ובאופן יותר, ועוד דבר חשוב זה שהגלגל האמצעי, הגלגל המרכזי, יש סביבו את 4 הגלגלים של 4 היסודות, כן? 4 היסודות הם בעצם העולם הזה, מה שאנחנו קוראים הגלגל הזה, והם עושים באופן שונה מאשר שאר הגלגלים, אוקיי? עכשיו, זאת התמונה הכי בסיסית של העולם, של מלא גלגלים. אפשר להבחין בו לפחות 3 הבחנות חשובות. הגלגל הכי חיצוני הוא הגלגל המאוד חשוב, המאוד גדול, גם הכי מהיר, כן? הוא אשר יתנועע תנועה יומית וכולם נעים איתו בתנועת החלק בכל, אז מאוד חשוב לשים לב לזה. אחר כך בשלב שני כל שאר הגלגלים, בעיקר, כלומר, בעיקר גלגלי כוכבי הלכת, אפשר לדבר על כוכבי השבט, שאולי עוד גלגל וכו', המזלות, ואחר כך בשלב שלישי או בשלב אמצעי כדור הארץ הזה שהוא ארבעת יסודות, כן, הארץ שלב עפר, יסוד עפר, וסביבו מים וסביבו רוח, אוויר וסביבו אש. אוקיי? מה חשוב לדעת על ההבחנה בין היסודות עכשיו, כן? זה התמונה הידועה, כן? זה העובדות הידועות לפי דעתם. מאוד חשוב לדעת ממה שהוא אמר. היו כמה דברים שהיו חשובים לו להגיד פה, כן? דבר אחד זה מה שאמרנו, שהגלגל היומי, שהוא הגלגל הכי חיצוני, שהוא בעצם מניע את כולם. דבר שני היה, אם אנחנו סופרים דברים שהיו חשובים לו להגיד, כן? העניין שאין ריקות, כן? שאין מקום ריק בעולם. יש בזה גם יסוד מטאפיזי, פיזי מסוים, שיכול, לא יכול להיות ריקות, כי ריקות זה כלום ואין ריקות. וגם העניין שזה מקשר את הכל, כן? כן, היה את העניין שיש סוגי מרכזי גלגלים שונים, אוקיי, זה קצת הערה צדדית, היה העניין שהכוכב הוא, הגלגל הוא זה שזז והכוכב נע עליו, היה שאלה כמה גלגלים יש, לא משנה, והיה מה שיותר חשוב, אם אנחנו חוזרים להבחנה בין ארבעת היסודות לבין הגלגלים, היה הבחנה מאוד חשובה, שהוא הבחנה בין חיים למוות, כן? עכשיו זה חשוב. למה זה חשוב? זה כי זה חשוב, כי אנחנו טוענים פה שכל העולם חי, כן? כן? וזה קצת יעזור לנו להבין מה הכוונה פה בחיים, כן? באמירה שכל העולם הוא איש אחד, ולא רק איש אחד, אלא בעצם איש אחד חי, כן? איפה הוא אמר את זה? הוא עוד לא אמר את זה, אבל הוא הולך להגיד את זה בהמשך, במפורש. כן? כל המציאות חיה, אף על פי שבו גופים רבים נחים מתים. אז בשביל זה, בשביל שנגיע לזה, אנחנו צריכים להקדים את זה שיש בו גופים מתים. ומה הכוונה בזה? הכוונה בזה היא, החיים שווה תנועה, וחיים שווה השכלה, שזה ידיעה לעבר, יכול להיות ידיעה כללית, יכול להיות גם ידיעה שקשורה לתנועה, שאתה יודע לעבר מה הטענה ולכן הטענה, להפוקי תנועה שהיא תנועה אפילו רצונית, שזה לא דווקא מתוך השכלה, אבל תנועה, יש תנועה רצונית שזה כמו תנועה של בעל חי, ויש תנועה מושכלת, תנועה שנובעת מהשכלה, שזה בעצם הרמה אומר פה שיש, הוא עוד לא הוכיח שהגלגלים יש להם השכלה, הוא כן הוכיח, הוא כן פשוט, כן ברור להוכיח, אבל כן ברור שיש להם חיים כמו בעל חי, כן? עכשיו, וההבדל הגדול הוא שהיסודות הם לא חיים, כלומר מצד עצמם הם לא זזים, למרות שזה קצת יותר מסובך, כן יש להם, ואנחנו צריכים לבדוק את זה יותר טוב, אבל כן יש להם תנועה במובן אחד, שהם זזים בקו ישר, אל המקום הטבעי שלהם. והנקודה היא בזה שאנחנו אומרים שאין להם תנועה, היא לא שהם לא נעים, כן? בוודאי כן נעים. התנועה היא, הנקודה היא שאין להם, איך הוא קרא לזה? התחלה של תנועה. אין להם עיקרון של תנועה. אין תנועה בגלל מה שהם. מה שהם מחייב מנוחה. יש לכל אחד מקום שהוא כביכול רוצה להיות שם, שהוא שייך שם. זה המקום שמתאים לו. אם משהו מכריח אותו לזוז ממקומו, שהמשהו הזה בהכריח חייב להיות משהו יותר חי ממנו, משהו שכן יכול לנוע בגלל כוונה, או בגלל שהחיים שלו הם תנועה, או בגלל שיש לו תכלית מסוימת שהוא יודע, אז הוא יכול לניע את היסודות. כן, אז יסודות מצד עצמם יש להם רק מנוחה, כן? הם שייכים להיות במקום מסוים, אבל בגלל שהמנוחה היא במקום מסוים, לכן אם יש משהו שמכריח אותם לצאת מהמקום, אז הם חוזרים למקום, כן? והם חוזרים פשוט בצורה הכי קלה, בצורה הכי, הקו ישר הוא תמיד הדרך הכי קצרה להגיע ליעד, כן? אז לכן הם זזים בקו ישר, או למעלה או למטה, כן? שזה או למרכז או לעיגול, או להיקף. אבל לא, אין להם עוד תנועות, כן? הם אף פעם לא זזים אנכית, בשום מובן, כי אין סיבה בשבילם לעשות את זה. ואין להם את היכולת של התנועה שאנחנו קוראים חיים, שיעשה את זה. כן, אז, אז מה אנחנו לומדים מזה? דבר ראשון זה ש... יש שתי סוגי תנועה בעולם. כן, יש את התנועה של הגלגלים, שהוא תנועה מהותית, תנועה ששייכת למה שהם. הגלגלים, והוא אומר הפוך, גלגלים אין להם התחלת מנוחה, כן? מהו גלגל? גלגל הוא דבר שמתנועע, כן? אין, זה לא שהוא רץ ואז נח, כן? הוא לא נח, כן? וכלומר, מה שהוא עושה תמיד, כן? זה דרך אחרת להגיד את זה, והוא תמיד מתנועע, כן? ושזה אין לו שינוי, כן? הוא לא משתנה מדבר לדבר, הוא לא נפסד והווה, כן? הוא לא נהיה משהו אחר. וסך הכל, אם יש לו, אנחנו יכולים לקרוא לזה שינוי, כי יש לו שינוי במקום, כן? הוא לפעמים בצד למעלה, ולפעמים למטה, סובב וסובב, אבל הוא תמיד סובב. הוא פשוט סובב בגלל שהוא דבר שסובב. ואילו היסודות הם דבר שלא זז, דבר שנמצא במקומו, צריך, אם הגלגלים, כן? אז אם יש לו תנועה, אז חייב להיות תנועה של גלגלים, כי יסודות הם דברים שלא זזים מצד עצמם. ואז יש להם תנועה משנית של חזרה למקום שהם צריכים להיות פה בגלל שהם רוצים לנוח, לא בגלל שהם רוצים לזוז, כן? זה הבחנה יסודית. כן, ובתוך הבחנה היסודית הזאת אנחנו יכולים לראות שהתנועה ביסודות הוא גם תנועה שחייב להיות בגלל תנועת הגלגלים, כן? כן, אחר כך היה עוד דבר חשוב שהוא אמר, שזה ש... הגלגלים יש להם תנועה מעגלית, כן? תנועה מעגלית, ויש סברות למה התנועה שלהם היא דווקא מעגלית, כי תנועה מעגלית היא תנועה הכי מושלמת, כן? מה הכוונה היא תנועה הכי מושלמת? שתנועה שהיא לא מעגלית, היא חייבת לכלול רכיבים של לא תנועה, כן? אם אני נע בקו ישר, אז אני מגיע לסוף הקו, אז אני עוצר, ואולי אני מסתובב חזרה, ואז חוזר חלילה, אבל אני לא יכול להגיד שאני כל הזמן בתנועה, כי המהות של התנועה שלי... מהות של תנועה של קו ישר הוא שהוא נח, הוא מגיע לסוף, כן? ואז הוא מצליח לחזור, הוא צריך לחזור להתחיל כביכול תנועה חדשה. תנועה מעגלית היא תנועה שהיא פשוט כל הזמן ממשיכה, היא אף פעם לא נחה, כן? זה אפילו לא, אם אנחנו מדברים על משהו שתמיד זה, תמיד מתנועע, תמיד מסתובב, אז הוא פשוט מסתובב, זה הוא כל הזמן נע בדיוק באותו מהירות ובאותו מובן, כן? זה, הוא לא אף פעם משנה את ה... את האופן של התנועה שלו, כן? ולכן גם המהירות שלו לא משתנה. כל ה... אין שינוי באופן התנועה שלו, בגלל שזה קשור לזה שזו התנועה היא מעגלית, תנועה סיבובית. עכשיו, אנחנו אומרים שהגלגלים, היסוד, אז זה עוד צורה להגיד את ההבחנה בין היסודות לגלגלים. היסודות הם, הגלגלים הם, יש להם התחלת תנועה ולא התחלת מנוחה, והיסודות יש להם התחלת מנוחה ולא התחלת תנועה. כן? ואם אתה רואה יסודות נעים, אז זה בגלל הגלגלים. או אפשר להגיד את זה באופן קצת אחר, לכאורה, ואחר כך רם הולך לשלול את זה באיזשהו אופן קצת אנלוגי, קצת פואטי. כן? הוא הולך, הוא אומר, אנחנו יכולים להגיד גם, אם אנחנו כבר מדברים על התנועה המשנית הזאת, שזה כאשר מכריחים את אחד היסודות לצאת מקומו, אז הוא נע, כן? הוא נע בגלל שהוא רוצה לנוח, כן? אז עוד דרך להגיד את העיקרון זה בגלל מה, כן? גלגלים נעים בגלל שהם רוצים לנוע, כן? כי זה הסוף, הם לא מגיעים לשום מקום, זה לא תנועה שמגיעה למקום, שאז היעד הוא לא תנועה אלא מנוחה, כן? זה תנועה שהוא נועד להגיע לתנועה. יש שאלה למה הם נעים, אבל זה לא הנושא של הפרק עכשיו. ואילו היסודות יש להם תנועה, אבל לא בגלל התנועה, אלא בגלל המנוחה, כן? ולכן גם ההבדל הוא שהתנועה שלהם היא ישרה ולא מעגלית, כן? התנועה של היסודות הוא תמיד או למעלה או למטה, אבל רק בקו ישר, כן? יש יסודות שבלמעלה ויש יסודות שלמטה, אבל תמיד בקו ישר, כן? שזה עוד דרך לראות שהוא תמיד רוצה לנוח, הוא לא רוצה לנוע. ובגלל זה הוא תמיד הולך, כן, הוא כביכול עושה את הדרך הכי קצרה עד שהוא יכול לנוח במקום שלו. עכשיו, בגלל שאנחנו אומרים שזה קצת יותר מסובך, כן? כלומר, לגלגלים, ליסודות כן יש תנועה, אלא שהתנועה היא לא מצד עצמם. כן, התנועה הראשונה של היסודות, שמה שגרם הערבוב שלהם, כן? וזה עכשיו נורא מעניין. כמובן, יש פה מלא חורים בסיפור, אבל הרי אנחנו מכירים את העולם, אנחנו לא רואים בו יסודות. אנחנו רואים בו מלא דברים מורכבים מיסודות, כן? שזה אומר שמשהו גרם ליסודות לא להישאר במקום שלהם. כן, האש רוצה להיות בגלגל האש, והמים רוצים להיות במים, והאפר רוצה להיות באפר, ויש בן אדם שהוא יש לו, יש לו אש, כן, יש לו חום, כל דבר חי יש לו איזשהו חום מסוים, שזה אש, ויש לו גם אפר ומים וכו'. אז איך הם כולם נקבצו בתוך דבר אחד? והתשובה היא שהגלגלים עשו את זה, כן? אחר כך נראה שיש אולי דברים שהגלגלים לא עשו, אבל לפחות ההרכבה הראשונית, זה הגלגלים עשו, כי הרי היסודות לא יכולים לעשות את זה, כי הם רוצים כל אחד להיות במקומו, כן? אז מי מחבר אותם, מצרף אותם להרכבות? אז זה שכן יש לו תנועה, אז הגלגלים מתנועים, ואיכשהו, כן, חסר לו גם איזשהו פרט. איכשהו בגלל התנועה של הגלגלים, כן? אנחנו יכולים להגיד למשל, היום אנחנו יכולים להגיד שבגלל שהירח סובבת סביב הארץ, אז היא גורמת למים לעלות או כל מיני דברים כאלה, ואז היא גורמת לחלק מהיסודות להתערב אחד בשני, ואז הם רוצים לחזור, ומתוך כל הסיבובים האלה נוצרו כל הדברים המורכבים, כן? זה סוג של תיאוריה של איך נוצרו הדברים, כן? כמובן שהתיאוריה הזאת לא ברור שהיא אמורה להיות תיאוריה של קוסמולוגיה, של מעשה בראשית, של איך הדברים נוצרו בהתחלה או איך הם עובדים עכשיו, אבל לפחות עכשיו הם עובדים באופן כזה שדברים אנחנו יכולים לראות, כמו שרמם מציע ביד החזקה, אנחנו יכולים לראות למשל ליד הים, יש תמיד אפר שנהיה מים ומים שנהיים אפר, וככה באנלוגיה הזאת עובדת כל הרכבות בעולם, וזה לא באשמת, לא בגלל היסוד עצמם, הם לא רוצים לנוע, אלא בגלל הגלגלים שהם מניעים אותם, כן? עכשיו, צריך לזכור, שאנחנו הרי רוצים להגיד עוד משהו, כן? אנחנו רוצים להגיד שזה לא נכון לחלק את העולם כך, כן? אחר כך הוא יגיד את זה בפירוש, אבל אני חושב שהוא מטרים את זה כבר באופן שהוא מסביר את זה, כי הוא רוצה להסביר שזה לא נכון שהעולם מחולק לדברים חיים ודברים בלתי חיים, כן? כל המציאות הוא איש אחד, כן? הוא בעצם אומר שכל העולם חי. כל העולם הוא, אם אנחנו מסתכלים עליו בצורה הכי כללית, הוא כמו איש אחד חי. כן? ולכן, זה שיש חלקים מתים בתוך העולם, דהיינו היסודות, הם לא נשארים כך. כלומר, הם לא נבדלים לגמרי, כי הרי כן יש ליסודות תנועה בגלל הגלגלים. אז אחרי שאנחנו מחברים אותם מהגלגלים, כלומר, הם נמצאים באותו עולם עם הגלגלים, אז כן יש להם איזושהי תנועה. ולא רק שיש להם תנועה, אלא זה משהו מחדש פה. יהיה עניין עם כן, כן? לא רק שיש להם תנועה, וצריך לשים לב שזה משהו חשוב גם בגלל כל מיני פסוקים ודברים שאפשר לפרש בזה, כן? פסוקים של קהלת שפחות יותר עוסקים בזה, אבל, ואולי עוד פסוקים, אבל גם בגלל העניין שזה מראה לך איך אנחנו יכולים לראות את כל העולם כאיש אחד חי, שגם השינויים, כן? אנחנו אומרים שיש שני סוגי שינויים, כן? אנחנו עברנו על כל מיני חילוקים בין הגלגלים ליסודות, כן? אז עוד דרך להגיד את ההבדל, שכבר נרמז, זה שיש סוגי השתנות שונות, כן? וחכמת הטבע הוא חכמת מחקר ההשתנות, כן? פיזיקה זה פחות או יותר מילה להשתנות. והדברים שבעולם הזה הם משתנים, כן? הם, יש שתיים שקוראים להם בני חלוף, כן? בדין כל בני חלוף זה לשון של ספר איוב. הם תמיד מתחלפים, כן? אף שום דבר לא נשאר כמו שהוא, כל דבר מת וכל דבר, אפילו ההרים, אפילו דברים טבעיים גדולים, אם מסתכלים בטווח זמן מספיק ארוך, רואים שהם משתנים. לא רק זזים במקום, כמו גרמי השמיים, אלא גם משתנים. כן, ההרים לפעמים נהיים בקעות, ולפעמים נפקע ים סוף, כן? ולפעמים יש שערה, או שיטפון, או איזשהו פיצוץ של הר געש, וכל מיני דברים כאלה, או שפתיחת הארץ של קורח, כן? שזה תופעה טבעית כזאת, רעידת אדמה, שמשנים את כל מציאות הגיאולוגית, כן? נקרא זמן גיאולוגי, שבזמן מספיק גדול, אז גם הימים כולם משתנים. וזה מה שמאפיין את העולם הזה, מה שאנחנו קוראים פה העולם היסודות. עולם היסודות, ולא היסודות עצמם, אבל הדברים שעשויים מהיסודות, הוא עולם משתנה. ואילו עולם השמיים הוא עולם לא משתנה, כן? זה היה המבט שלהם. אנחנו נגיע לדבר שנייה על אם זה מתאים למציאות, אבל לפחות מאוד קל לראות שהשמיים הם דבר שהוא קבוע, כן? אנחנו אומרים את זה בתפילות שלנו הרבה, כן? חוק נתן ולא יעבור, שלא ישנו את תפקידם. יש הרבה מילים שמדברים על זה, שהשמיים הם דברים שלא משתנים, כן? גרמי השמיים שאנחנו יכולים לראות את התנועה שלהם, כן? יש להם תנועה, כלומר, יש להם תזוזה במקום, אבל הם תמיד חוזרים במעגל, כן? זה התחלת המדע, כן? אנחנו מדברים הרבה מתי, מה הרגע של תחילת המדע האנושי. תחילת המדע האנושי הוא חוכמת האסטרונומיה, כן? רוב החכמים הקדמונים היו אסטרונומים, וזה בגלל שזאת המקום הראשון שבן אדם שם לב ש... כן, אפשר לדבר בעצם על עונות השנה, שהם גם תלויים באסטרונומיה, ולא בכל מקום העונות הן מסודרות מספיק. אבל האסטרונומיה היא החכמה שמראה לך שיש השתנויות, כן? ואנחנו מספיק זמן מחשבים ורואים שזה הכל נע במעגל, כן? כל שנה השמש חוזרת בדיוק לאותו נקודה שהיא הייתה שנה שעברה, וזה אף פעם לא משתנה, כן? אז זה מצד אחד הבית הנצחי, מצד שני יש לו תנועה, אבל תנועה מסוג אחר, כן? זה ההבדל הגדול. השמיים משתנים, אבל רק במקום, כן? ואילו הארץ, הדברים שבארץ, משתנים, אבל גם במהות, כן? גם במה שהם. בן אדם נהיה אפר, אפר אתה ואפר אתה שוב, ובעלי חיים נהיים מתים ונהיים צמחים, והצמחים, כל הדברים האלה משתנים כל הזמן. ועכשיו, בגלל שכל השתנות הוא סוג של תנועה, ואנחנו אומרים שיסודות הם לא יכולים לנוע לבד, אז האחריות על כל ההשתנויות הוא בעצם ההשתנות המסודרת יותר של השמיים, כן? השמיים נעים, הם נעים במעגליות שלהם, וזה גורם לארץ שהיא לא יכולה לסבול, היא לא יכולה לשרוד, כן? אנחנו לא נצחים, אנחנו מתים, אבל התנועה של גרמי השמיים גורמת להשתנויות שלנו, כן? ועכשיו, ההשתנויות שלנו הן לא השתנויות מעגליות, כן? כי אדם מת והוא מת, זהו. לא נשאר שום דבר, כן? אז זה מה שמאפיין אותנו כבני תמותה, כן? וכל הדברים שבעולם הזה כבני תמותה. אבל, אומר, ובגלל שאנחנו בעצם אומרים שהאחראי לתנועות האלו הוא קם גרמי השמיים, אז אומר, רמה, אם אתה מסתכל נכון, אתה יכול לראות, וזהו, הוא לא המציא לבד, זה תובנה מאוד עתיקה, כן? הוא אמר, אתה יכול לראות שבעצם, אם אתה מפשיט קצת את ההבנה שלך על מדע העולם הזה, אתה גם יכול לראות תנועה מעגלית, כן? כי הרי התנועה המעגלית היא לא בדבר, לא באיש, כן? זה עוד צורה של להגיד ההבדל, לא בפרט, בפרט. האיש הזה שאני יצחק, במובן של התרכובת הזאת, שנולד במקום פלוני, ונעשה מאפר מקום פלוני, ורוח ומים וכו', הוא מת והוא אף פעם לא חוזר. אבל אם אתה מסתכל על יסודות כולם, כן? אז אתה יכול לראות שהכל חוזר לעצמו, כן? זה כמו מדרשים שאומרים, המים לבים, היום לבה מן הלילה, ואז הוא פורע בחורף, כן? הפוך, כן? בקיץ הלילה משלם את החובות שלו ליום, כן? זה סגנון מדרשי, מיתי כזה, על השתנות עונות השנה, כן? ואותו דבר אפשר להגיד על היסודות כולם, כן? כאשר למשל עושים אדם, אפר מן האדמה, שזה אפר פלוס קצת מים, פלוס קצת רוח, פלוס קצת אש וכו'. אז כביכול, האפר, נגיד, אם היסוד האפר הוא דומיננטי בכל הדברים הגושיים, כן? אז יסוד האפר לקח לעצמו קצת מהמים וכו'. ובסוף הוא מחזיר להם את החוב, כן? אז יש כן מעגל. יש מעגל לא במקום, לא מעגל מושלם כמו גרמי השמיים, אבל יש מעגל. המעגל תמיד נסגר. זה בדיוק הפסוק. כי אפר אתה ולאפר תשוב. המעגל... האפר לא נשארת מדפר, אבל תמיד חוזר להיות אפר, ואז חוזר חלילה, כן? אז אם אנחנו מרחיבים מספיק את המבט שלנו, גם בדברים של העולם הזה, אנחנו יכולים לראות שגם להם יש מחזור נצחי, כן? או טוב, אם זה נצחי, זה שאלה של קדמות העולם, אבל מחזור תמידי לפחות, כן? שהוא, תמיד הדברים חוזרים, אז בעצם בן אדם פרטי מת, אבל יסוד האפר לא מת אף פעם. יסוד האפר הוא פשוט מחליף מקום. כן? הוא קצת היה בי, ואז הוא נכנס בעץ, ואז הוא חזר וחוזר חלילה. אז זה היה הקטע האחרון בעצם שלמדנו פה, אני חושב שלא למדנו נסבר מספיק בהרחבה פעם הקודמת, אז זה מראה לנו שבמבט יותר מוכב, חוץ מזה, אבל אולי בגלל זה, שהתנועות של היסודות הן גם באחריות תנועות הגלגלים, אז אנחנו יכולים גם להכיל את התכונות הטובות של תנועות הגלגלים, שהן תנועות מאוד מסודרות, ואפשר להגיד, הן רק תנועה במקום, אפשר להגיד, הן כל הזמן חוזרות לאותו זמן, שזה אומר שלמרות שיש תנועה, זה חוזר, זה תנועה מסודרת, הוא לא מחליף את מה שהוא. ככה גם בעצם באופן קצת יותר מורחב, הוא היסודות. הם גם חוזרים תמיד למה שהם. או שזה דרך אחרת להגיד, שזה שבן אדם מת זה דבר טוב, כן? כי אם, זה בעצם כתוב, לכן הרמב"ם מאמין שאדם צריך למות, שלא יכול להיות אדם שלא מת. כי אם לא, אז היה משהו לא מסודר בזה שיסוד האפר נשאר תקוע עם יסוד המים, שמרכיב בתרכובת מסוימת את הבן אדם, כן? ואז היה כמו שיסוד האפר לבא ולא פרה, כן? והעולם בנוי על משפט, כן? זה בעצם המשפט של העולם, כן? הצדק שבעולם באיזשהו מובן, הסדר המסודר של העולם, זה שדברים תמיד משלמים את מה שהם לבו. והבעיה היא רק שאנחנו, אם אני מסיים את המבט הזה, וזה חשוב, וזה באמת מבט שיוצא מהפרק הזה, והרמה מתכוון לזה. זה שאני מצטער על זה שאני מת, זה בגלל שנקודת המבט שלי מאוד מצומצמת, כן? בגלל שקשה לי להסתכל בנקודת המבט של השכל הכללי של העולם, שזה באמת המאמץ של המדען, כן? מי שרוצה להגדעת את העולם, זה אומר שהוא רוצה להסתכל על העולם, אפשר להגיד ממבט האלוהים, אבל אולי זה, אלוהים זה הרבה, כן? אבל ממבט של השכל העולמי שמנהיג את כל זה, ואז אם הייתי יכול להשתחרר מזה, וזה באמת מה שאני עושה כשאני עוסק במדע, אז אני לא מודאג מזה שבן אדם ספציפי מת, כן? זה שיש סיפור אחד קטן, שיש יצחק שנולד וגדל ויש לו ילדים ואז הוא מת, זה סיפור מאוד קטן, ובאמת, מבחינת הסיפור הגדול, הסיפור הזה הוא קצת הבעיה ולא הפתרון, כן? כי זה ש... לא יודע אם נגיד שזה בעיה, זה לא בעיה, אבל זה לא בעיה בגלל שזה חלק ממעגל הרבה יותר גדול של חומרים מתחלפים וחוזרים לעצמם. כן, אני רוצה לחזור לעצמי, כל אחד רוצה לחזור לעצמו, השאלה היא מה היה עצמך. כן, אם העצמך זה האני שנולדת, אז אתה באמת נהרס כשאתה מת. אבל אם אתה דבר הרבה יותר רחב, אז באמת זה טוב, זה צריך להיות ככה, כן? על זה נאמר שעל העולם כולו הוא טוב מאוד, למרות שיש פה מוות, כי המוות הוא רק חלק מהמעגל, הוא רק החצי התחתון של המעגל, ואז הוא חוזר חלילה, רק שלא האישיות הפרטית חוזרת חלילה, אבל הטבע כולו חוזר חלילה. כן? כאן הרמב"ם אומר, בהלכות אבל, שלא ראוי לטבל יותר מדי על מת, כי זה דרכו של העולם, כן? זה לא מדרך החוכמה, זה הסגנון שלו, לא מדרך החוכמה לטבל לדבר שהוא מדרכו של עולם, והוא לא מתכוון לקבל את זה בתור מה לעשות ככה העובדות, הוא מתכוון שזה ככה צריך להיות, כן, החוכמה היא מלמדת למה הדברים צריכים להיות ככה, כן, זה כמו שמישהו, זה כמו הסיפור שאנחנו צוחקים על האדם הראשון שהוא בוכה שהשמש מתעכבת בחורף, כן, הוא חושב שעולם מת, וזה חלק מהמעגל, כן, זה המדע הראשון, כמו שאני אומר, וככה המעגל של האנושים, רק שלבני אדם פרטיים מאוד קשה לצאת מנקודת המבט הקטנה שלהם, ולכן הם כן מצטערים שהם מתים וכו', אבל מנקודת המבט יותר גדול זה הכל מעגל אחד. מה רציתי מכל זה? אוקיי, אז לכאורה, ולכן עשיתי פה עוד ב', עד עכשיו הוא בעצם התיאור הכי כללי של העולם כולו, שהוא נתן לנו את הגלגלים ואת היסודות, ואת ההבדלים החשובים שביניהם, ואחר כך הוא הולך לתת עוד המון אנלוגיות בין זה לבין האדם, גוף האדם הפרטי, להראות איך כל העולם הוא בעצם אדם אחד, או כמו איש אחד, לא אדם, אבל איש אחד, כן? עכשיו, ופה אני אחזור על ההקדמה, כן, הכל מסודר?
כן.
עכשיו, אני רק רוצה לחזור על קצת הקדמה ששמתי בווידאו של זה, בגלל הבעיות המדעיות שלנו עם כל הדברים האלה. כן, אז... עכשיו, ונראה לי שזה יהיה מספיק להיום, כי נראה לי שצריך לצאת ברבע לשלוש או משהו. עניין הוא כזה, אני כל הזמן מדגיש שמה שחשוב להבין פה זה לא הפרטים, לא העובדות, אפשר להגיד העובדות האמפיריות של כמה גלגלים יש וכאלה דברים, ואני חושב שגם לא מטרת הרמב״ם בפרק הזה להגיד את זה, הוא חושב שאנחנו כבר יודעים את זה, אלא בעצם המבט שמראה את כל העולם כאיש אחד. ועכשיו, זה... בעצמו כבר מאפשר לי להגיד שהדברים האלה אמיתיים, כן? או לפחות להעלות על הדעת שהם אמיתיים. למה? כי אם אני חושב, למשל, כמו שתיארתי צד אחר בהבנת הפרק הזה, שזה פשוט דרך לספר לנו כמה גלגלים יש, ואיך תנועת הגלגלים גורמים לתנועות הדברים, לזה שאני מת, זה באמת בגלל הגלגלים וכו', אז היינו צריכים להדגיש, להסתכל בעיקר על הנקודה הזאת. ואז היינו אומרים שמאוד ברור ש... זה לא נכון, כן? הרי אין גלגלים, או לפחות במובן שהרמב"ם חושב עליהם, כנראה שאין, וגם אם יש, קשה לראות איך הגלגלים באמת הם התחלת השינוי בעולם הזה, זה לא דברים שאנחנו, המדע שלנו לא, לא מכיר בהם, ויש המון סיבות לא, זה לא סתם שהוא החליט לא להכיר, יש פה כל התמונה שלו, בוא נגיד משהו אחד, כל התמונה הזאת של העולם, תמונה נורא מצומצמת, אנחנו יודעים כבר, וזה באמת ממש היה נחשב כפירה, כפירה מדעית, כן? בזמן הרמב״ם להגיד שהעולם הוא הרבה יותר גדול ממה שמתואר פה, לא רק הרבה יותר גדול, כן? כמעט אינסופי יותר גדול ממה שהוא מתואר פה, ולכן התמונה פה היא לפחות נורא חלקית, כן? גם אנחנו מדברים רק על הסולר סיסטם שלנו, כן? סך הכל, וכביכול שזה כל העולם, אבל זה פשוט נורא, נורא חלקי, כן? ובאמת, ברנסנס כבר היו אנשים שהציעו את זה, ואולי גם בזמן הקדום, אבל לא ברמה שאנחנו מכירים, וברנסנס כבר היו אנשים שהציעו את זה, וזה היה ממש, רצו לשרוף אותם בכנסייה, שרפה אנשים על הטיעון שהיקום יותר גדול מזה, או רצו לשרוף. וכמו כן העניין הזה של אם אנחנו לוקחים כעיקר פה את מה שהוא אמר וככה לכאורה ההיגיון של דבריו שהתנועה של גלגלים הוא אחראי על כל התנועות ולא רק שזה חשוב פה כפי שנראה בחלק השני זה חשוב לכל הוכחה של הרמב״ם למציאות האל בנויה על היסוד הזה אז לפחות קשה להגן על זה לכאורה במובן הזה אבל מה חשוב? אז אולי אפשר אבל קשה מה שחשוב זה שיש פה גם תפיסת עולם, כן? יש פה גם תפיסה פילוסופית, תפיסה של הפילוסופיה של הטבע. והתפיסה הפילוסופית היא גם לרמב״ם הייתה יותר חשובה מהפרטים. כמובן הוא חשב שרוב הפרטים נכונים, אבל גם הוא ידע שיש ספקות בפרטים ושאפשר לגלות שהם לא בדיוק ככה. מה שהרבה יותר מעניין אותו פה זה המבט הכללי הזה, כלומר בדיוק החידוש הזה שהיקום הוא איש אחד. וזה באמת דבר שאנחנו לפחות יכולים גם היום להגיד, ואנחנו צריכים לתפוס מה הכוונה בו. כן? איך אנחנו יכולים להגיד את זה? מה שאני רואה פה, זה שאנחנו צריכים להחליף לגמרי את נקודת המבט, ממה שנקודת מבט של רוב אלה שקוראים את הפרק. כן? כי למה? הרי אנחנו חושבים, ואני אנסה להסביר את זה ככה, אנחנו חושבים שהדבר הכי בסיסי בעולם זה תנועה. כן? כולם, אנחנו עדיין חושבים את זה. כן? תנועה זה רק שיש לנו קצת פירוש אחר של מה מהות התנועה, ובסוף הכל פנוי על העניין הזה, אני לא אוכל עכשיו להיכנס לעומק הפילוסופי של זה, כי אין לי מספיק הכנה לזה, אבל אנחנו גם חושבים שהכל מבוסס על תנועה, כן? כביכול גם הפיזיקה, גם המדע המודרני, מבוסס על זה שיש חלקיקים למשל, או איזשהו דברים יסודיים, אוקיי? שנעים. ויש חוקים של איך הם נעים, ומתוך התנועות שלהם והצירופים של התנועות, נוצר כל העולם, כן? אבל התמונה שלנו של תנועה היא תמונה מכניסטית. מכניסטית, אני מתכוון, תמונה שהיא מכירה, כמו שאמרו במפורש, הראשוני הפילוסופים המודרניים, שמכירה רק במה שהרמב״ם היה קורא, או שמאריסטו היה קורא, תנועות פועלות, כן? Efficient causes. תנועות כלומר, אם אנחנו מסבירים תנועה, כן, שזה לא רק מסבירים, זה להגיד מה זה תנועה, אנחנו אומרים שתנועה זה שמשהו אחד דוחף משהו שני, כן? ואז יש חוקים, כמה הוא זז וכו', והחוקים של נוטון והחוקים של איינשטיין וכו'. אריסטו היה אומר לך שזה לא תיאור מספיק נכון של תנועה, כן? שתיאור מספיק נכון של תנועה, יש תנועות אולי כאלה, יכול להיות שיש תנועות כלומר, הוא מודה שזה חלק מהתנועה, לא מכחיש שאתה מזיז משהו, אתה דוחף משהו והוא זז. וכמו שראינו, התנועה של היסודות הוא בעצם רובו עובד ככה, לפחות מבט פרטי. כן? מבט פרטי, אם אתה מדבר על תנועה של היסודות, הוא באמת ככה, הוא פשוט זז ומשהו דוחף אותו. אבל תנועה שלמה, תנועה שיכולה להסביר משהו בעצם, היא לא יכולה להיות ככה, כי כל תנועה צריכה להיות מוסברת בזה, גם בזה שהיא לעבר משהו, כן? שיש לה יעד. ואפשר להגיד באופן יותר מוכב שיש לה יעד ויש לו תמונה, צורה מסוימת, כן? יש לה מבנה מסוים. כי אחרת אתה לא יכול להסביר את זה, ואני לא הולך עכשיו להסביר למה צריכים את זה, אבל לפחות זה הנחות שלהם. שתנועה לא עושה סנס, אי אפשר להבין את זה, גם במובן הכי יסודי, רק בלהגיד מה דוחפת מה. צריך להגיד, אפשר להגיד בלשון שלנו למה הוא דוחף אותו, או בשביל מה הוא דוחף אותו, או באיזה צורה, באיזה שייפ הוא דוחף אותו. כן? ועכשיו, אם, מה שאני יכול להגיד על האופן האחר הזה, להסביר את התנועה, זה שהתנועה באופן יסודי, אצל אריסטו ואצל הרמב״ם, הוא הרבה יותר נראה כמו בן האדם. כן? מאוד פשוט. מה הכוונה הוא כמו בן האדם? אנחנו מכירים בני אדם, כן? אנחנו מכירים דברים חיים, כן? אפשר להגיד לא רק בני אדם, דברים חיים. דברים חיים הם בעצם גם דברים שיש להם תנועה. אבל אנחנו, לפחות באינטואיציה שלנו, כן? המדענים שלנו לא, אולי לא מסכימים. אבל באינטואיציה שלנו, שגם יש מדענים שמסכימים ויש שלא, אנחנו לא מתארים בני אדם או דברים חיים כדברים שפשוט דוחפים ונדחפים, כן? יש, כן, גם הפסיכולוגיה שלנו לפעמים משתמשת בשפה הזאת, כן? אנחנו מדברים על דחפים. שפשוט כביכול יש איזשהו דבר שדוחף אותנו, וזה מסביר את ההתנהגות האנושית, אבל זה לא מספיק באמת. אנחנו, גם אנחנו לא באמת חושבים ככה בדרך כלל על, על התנהגות אנושית או על התנהגות חייתית, התנהגות של בעל חי. בעל חי זה דבר שיש לו גם, תמיד גם יד וגם צורה, כלומר צורה שמבטאת את היד שלו. כלומר, אדם יש לו תנועה, תנועה יסודית של אדם שהוא גודל, כן? ואנחנו לא אומרים, הרכיבים שלך דוחפים אחד את השני עד שאתה נהיה גדול, כן? אנחנו גם מתארים את זה בתור שאדם יש לו איזשהו סוף, יש איזשהו תמונה של אדם מושלם, כן? של אדם בוגר בגיל העמידה כזה, כן? שהוא האדם המושלם, שכל התנועות השונות שמרכיבות אותו, מניעות אותו לעבר הדבר הזה, כן? ובלי זה זה לא עושה סנס. למה זה לא עושה סנס? כי בלי זה אנחנו מאבדים את הבן אדם, כן? אז אתה, ויש כאלה שאומרים את זה, שלפי המדע אין בני אדם, יש רק כל מיני חלקיקים שמתעופפים בלי, בלי סיבה. ואז אומרים שהמדע לא מספק משמעות, זה לא משמעות שאיזשהו דבר מוזר שאנשים צריכים להרגיש. משמעות במובן הכי פשוט, שאין משמעות למילה בן אדם, כן? אתה לא הסברת את מה שאתה התחלת להסביר, אתה יצאת לדרך להסביר את הבן אדם, ואז בסוף אמרת, אין בן אדם. אוקיי, אם אין, אז אין מה להסביר. אבל גם אין משמעות למילה בן אדם, ואנחנו עדיין משתמשים במילה בן אדם, או במילה, במילה בעל חי. אז בעל חי זה תמיד דבר, יש לו גם תמונה אידיאלית כביכול, כן? כלומר, סוף, מה שאנחנו קוראים תכלית, סוף, יש, יש איזשהו מצב סופי שהוא נע לעברו, ויש, ומילה יש לו גם צורה, כן? זה נקרא תכלית וצורה, כן? שתי הסיבות האריסטוטליות שאנחנו היום נהגים להכחיש, אבל עדיין בדברים בעלי חיים אנחנו מבינים. ואנחנו גם מבינים שההבדל העיקרי בין דבר חי לדבר מת הוא בדיוק ההבדל הזה, כן? דבר חי זה דבר שיש לו כוונות, כוונה ורצון, כן? אני חי בגלל, לא בגלל שאני נע, כן? כי גם אבן נעה. אם מישהו דוחף אותו, הוא נע, כן? וההבדל בין בן אדם לאבן זה שהוא נע ברצונו, כן? כלומר, לא רק הוא נע ברצונו, זה בעצם לא מספיק, הוא נע לעבר איזושהי תכלית מובנת, כן? אני נע בגלל שאני רוצה משהו, בגלל שיש לי תמונה בראש, או בגלל שיש בני אדם במצב כזה מושלם, כן? במצב כזה טוב, כן? אני צריך, רוצה להיות בן אדם מהסוג הזה, או אני רוצה להשיג את ההישג הזה. כל מיני דברים כאלה, ואנחנו, כל לבעלי חיים, אנחנו נתרים ככה את התנועה שלהם, כן? הספיידר לא נע בגלל שיש דחוף אותו לעשות את ה... כן? ספיידר הוא סוג של בנאי, הוא בונה את, ה... את הוויבס שלו, את הרשתות, הרשת של, ה... של הזה, כן? אז יש לו, כלומר, יש פה מובן, כן? אם אנחנו מתרים את הבנייה של הרשת הספיידר בלי להגיד שהוא רוצה לבנות רשת, אנחנו לא יכולים להבין מה אנחנו מדברים, כן? זה דברים פשוטים, כן? מה שאני אומר זה סך הכל, שלכן, כאשר אנחנו אומרים שכל העולם הוא דבר חי, אנחנו בעצם מתכוונים שלכל העולם יש משמעות, כן? שהעולם בכללותו, למרות שכן, שאנחנו אומרים, הבעיה היא שכמובן תנועת היסודות היא לא בדיוק תנועת כזאת, כי כן יש לו הרבה תנועות שהן פשוט נדחפים, כן? לא ברצונם. אבל במבט יותר כללי, כלומר, בגלל הגלגלים, או מה שזה לא יהיה, אם אנחנו נגיד בלי גלגלים, אז נמצא משהו אחר, לא משנה. בגלל הסיפור היותר כללי, אז יש, העולם כולו הוא בן אדם, כן? ולכן אני חושב, אני שמתי לב, כל הקוראים המודרניים של הפרק הזה פשוט קוראו אותו הפוך, כי הם חושבים שהדבר הבסיסי הוא תנועה של דחפים, של דוחפים ונדחפים. ולכן הם אומרים, הפרק הזה הוא תיאור הפיזיקה, אבל הרי הפרק הזה הוא תיאור ביולוגי, כן? הוא תיאור ביולוגי של הפיזיקה, ביולוגי אריסטוטלי, כן? לא ביולוגי שמחישים את התמונה, ביולוגי של, הוא תמונה חיה של הפיזיקה, שזה אומר שהרבה יותר מה שהפיזיקה פה יסודית, במובן של מכניזם, של מה דוחף את מה, כן? שאז אנחנו יכולים להגיד, אולי זה לא בדיוק התיאור הנכון של מה דוחף את מה, אנחנו מכירים יותר טוב את החלק הזה, כן? את ה-efficient causes של העולם. אנחנו באמת יכולים לטעון שאנחנו מכירים הרבה יותר טוב מאריסטו, אבל בגלל שאנחנו בכלל מתעלמים בדרך כלל במדע שלנו מסיבות מהותיות, כן? מהמשמעות של זה, מהסיבות התכליתיות, אז לכן אנחנו חסרים בכלל החלק הזה, ואין לו בכלל, כמעט שאין לנו עדיפות עליו בעניין הזה, ואנחנו מקשים את זה, זה לא יכול להיות. אבל מה שהרמב״ם פה בעצם מתאר זה את כל העולם כמשהו שיש לו ארגון אחד, כן? כשאנחנו אומרים כל העולם הוא איש אחד, אנחנו יש לו כוונה אחת, יש לו תכלית אחת, יש איזשהו סיפור, כי אנחנו יכולים להשתמש במילה סיפור או נרטיב. יש איזשהו סיפור כללי של העולם שהוא מגיע למשהו. עכשיו, המשהו הזה הוא לא חייב להיות משהו מחוץ לעולם, יכול להיות המושלמות של העולם עצמו, אוקיי, אבל יש איזושהי תמונה כללית של עולם, באנלוגיה לבן אדם, כן? כשאנחנו אומרים שעולם הוא איש חי, מה אנחנו מתכוונים? שיש לו מאיים וכאות, או שסתם יש רמזים, אנחנו יכולים לעשות כמו שאנשים קוראים את ספר יצירה, אפשר לעשות אנלוגיות, הכוכב הזה הוא כמו האצבע הימין שלך, מה זה אומר בכלל? מה שזה אומר בצורה הכי כללית, שזה מה שמאפיין בעל חי, זה דבר שיש לו כוונה ויד, כן? או צורה ותכלית, בלשון אריסטוטלית. זה נקרא נפש, כן? נפש זה צורה. צורה ותכלית. וכשאנחנו אומרים שהעולם כולו הוא בעל חי, אנחנו בסך הכל אומרים שכל העולם במצב הכללי שלו, בתיאור הכי כללי שלו, הוא גם דבר שיש לו כוונה ותכלית, כוונה וצורה. יש איזושהי תמונה של העולם, שכל הדברים שבעצם הצורה, כן, זה נקרא הסבר מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה, כן? הסבר שחושב שהתיאור הכללי של דברים הוא לפחות גם חשוב, אולי יותר חשוב להבין אותם מאשר לפרק אותם לגורמים קטנים, כן? וכל החשיבה פה היא חשיבה כזאת, כן? היא לא הפלטונית שממש מפרידה את הכללים מהפרטים, אבל היא כן ארסטוטלית, שהיא חושבת שהכללים נמצאים בתוך הפרטים, לא משנה, אבל ההבנה היא עדיין ההבנה של הצורה, כן? וזה העניין המאוד פשוט פה, שאם אנחנו מצליחים לפחות לחשוב ככה, אנחנו צריכים לראות ש... אפשר להסתכל על כל העולם כולו כבעל חי אחד, כן? או איש אחד, בן אדם אחד. בגלל שיש לו תמונה אחת, ועכשיו, אם אנחנו צריכים להחליף את החלקים ולהגיד שלא גלגלים, אלא כל מיני מערכות אחרות, אוקיי, אז גם בסדר. אבל אנחנו נצטרך להבין את היעד של המערכות האלה, כן? אנחנו נצטרך להבין את הסיפור הכללי שלהם, כן? או למשל, כן? אנחנו יכולים להגיד, משל מאוד פשוט, כן? אנשים היום מזלזלים כביכול בזה, אבל אנחנו חיים במערכת השמש הקטנה שלנו, אבל אנחנו אומרים, אנחנו חיים בתוך השנה, כן? חיים בתוך השנה זה אומר לחיות בתוך הסיבוב השנתי, כן? שנתי זה לא סיבוב שנתי, זה הסיבוב שעושה את השנה, כן? של כדור הארץ סביב השמש. וזה לא סיבוב שהוא פשוט מורכב מכל מיני דחיפות שבמקרה מצטרפים לאיזשהו דבר שאנחנו קוראים שנה. אנחנו לא באמת מבינים את זה ככה, ואנחנו לא יכולים לחיות בתור בני אדם ככה. בתור בני אדם אנחנו באמת חיים בתוך השנה שהשמש עושה לנו, כן? וככה כל המחזורים היותר גדולים, ואולי כל מיני מחזורים אחרים שיש בטבע, ומחזורים יותר גדולים, ואם אנחנו מסתכלים, כן, היום אנחנו יכולים לעשות תמונה, איך קוראים לזה? שעושים תמונה כל כמה דקות, ואז מצפים את זה, זה נראה שזה טיימלאפס, כן? אם אנחנו מסתכלים על טיימלאפס של כל היוניברס, נראה סיפור הגיוני, זה בעצם הטיעון פה. שאם אתה עושה טיימלאפס של כל העולם כולו, אז תראה תמונה, סרט יפה, כן? ולמרות שאם אתה לפעמים מסתכל בתוך פרט אחד, אז זה לא יפה. יפה הכוונה לא מסתדר, כן? לא הגיוני, זה נראה מקרי, זה לא, נראה משהו שאין לו סיפור, כן? אבל בתור הכלל, זה כן, זה כן יפה. וזה הטיעון פה שגם היסודות, הם, גם יש להם תמונה מעגלית, אלא ש, רק בצירוף הגלגלים, כן? רק בצירוף אם אתה מסתכל עליהם בצורה כללית ולא בצורה פרטית. אוקיי, אז זה, ולפחות החיים שלנו, אנחנו כולנו רוצים שיהיה לו סיפור קוהרנטי, כן? זה בן אדם שאין לו נרטיב, כלומר שלא חי את החיים שלו כמו אריסטו, אז הוא משוגע. כן, יש כל מיני מדענים שיקחישו את זה, אבל גם הם חושבים שיש להם קריירה, כן? וקריירה זה לא דבר שאפשר לראות, זה דבר ש... אז יובל הררי אומר שזה דבר שאנחנו מדמיינים, אבל לדמיין דברים זה גם לא מספיק, זה דבר קיים. בקיצור, זה הדבר, זה הנקודה המאוד חשובה בהקדמה הכללית לפרק, שאנחנו לא לקרוא את זה לא בתור סתם דרך, איך אתם צילה להסביר את התנועות הפיזיקליות, כלומר המכניסטיות, כי כל נקודת מבט פה היא שתנועות, הסברים מכניסטיים הם רק חלק מאוד קטן מההסבר, וההסבר הכי יותר חשוב זה הצורה והתכלית, והצורה והתכלית הוא בעצם הרמה שבו בכלל אנחנו אומרים פה שהעולם הוא איש אחד, כן? ברמת הצורה, כלומר הוא מאורגן, אתה לא יכול להבין, כמו שהוא הולך להגיד אחר כך, הוא הולך לפרט את זה בהרבה אופנים, ואולי לא כולם תקפים לפי ההבנה שלנו, אבל כל הכללים הם נכונים, או לפחות יכולים להיות נכונים, הם שאלות מטאפיזיות ולא שאלות פיזיות. שאנחנו אומרים שהמשמעות של להיות יד זה להיות יד של בן אדם, כן? וככה הטיעון על העולם, שהמשמעות של להיות ירח זה להיות ירח של העולם. זה לא שיש ירח שבמקרה אנחנו מצרפים לתוך התמונה של העולם, וזה פשוט המובן הנכון. זה מה שהרמב"ם עצמו התכוון כשהוא אמר שהעולם הוא איש אחד. הוא לא התכוון ליותר מזה, לא שהוא התכוון בזה לתמיד סיפור מסגרת לפיזיקה שלנו, או לפיזיקה שלו, שאנחנו מבינים, כן? אנחנו חושבים שהפיזיקה שלו עובדת כמו הפיזיקה שלנו, ואז אנחנו אומרים, היא מוטעת כי באמות המידע שלנו מוטעת. וזה נכון שהפיזיקה שלנו היא חלק מהפיזיקה שלהם, והחלקים האלה באמת מוטעים חלקם. אבל הפיזיקה שלהם היא יותר גדולה מהפיזיקה שלנו, באופני ההסבר שהיא מניחה. ודבר שני, שגם לא לחשוב שכל הפרטים של ההשוואה פה הם סתם סוגים של אנלוגיה, כמו שאנשים קוראים. יש עולם שני נפש, ולכן אנחנו יכולים לדמיין איזשהו חלק של העולם בתור האוזן של העולם או דברים כאלה. הרמב"ם ודאי לא עושה אנלוגיות מהסוג הזה פה, יכול להיות שאנשים אחרים כן עושים את זה, ויכול להיות שגם הם מתכוונים תמיד לדבר יותר מתי, אבל לפחות כל העשרה אנלוגיות שרמב"ם עושה פה הם כולם להראות אופנים שבו הכלל מתאחד עם הפרט לתוך דבר אחד חי. טוב, זה עד כאן מה שאני חושב היום, אם אנחנו צריכים לעצור.